זה רמב״ם, מרבון. זה יכול תשובה? לא? אז מה נעשה? שמואל יפה הוא קורא. יש עוד אחד, יש עוד אחד.
מה אני חושב שמואל. פרק
א', הלכה ב', הלכה של עתיד לבוא. אתה רואה, הוא ארגן רבנו תם.
זה היה פעם למטה גם, אבל הפסיקו, אני חושב.
בעירות החומה?
כן, 20 דקות אחרי... לא בעירות החומה.
של הרב מרציאנו?
לא,
גילת. כן, היית לומד זוהר. כן, כן, אצל הרב גילת. הפסיקו עם זה?
כבר אין.
הלכה ב' פה, הלכה שהרמב"ם מחדש בה חידושים רבים. אליבא דהלכתא, וזו הלכה שהיא לעתיד לבוא. נזכה, גם אנחנו. שעיר המשתלח. לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו הלשון כל ישראל שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. צעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, קלות וחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר לצעיר המשתלח. הוא שעשה תשובה? אבל אם לא עשה תשובה, אין הצעיר מכפר לו אלא על הקלות. יש לנו שני צעירים. אחד הצעיר משתלח לעזאזל, והשני צעיר שהוא של שם. פה הרמב"ם מביא רק צעיר אחד. רק את הסר המשתלח, שהרמב"א אומר שהסר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה, הקלות והחמורות.
רק אם עושה תשובה.
ועל מה, מה מחפר הסעיר שהוא של שם? אז הגמרא אומרת שהסעיר של שם מחפר על טומאת מקדש וקודשיו. נכון. טומאת מקדש וקודשיו, זה אומר שאם הכהנים עבדו בתומעה, או נכנסו למקדש בתומעה, או אדם מישראל נכנס לעזרת ישראל בתומעה. אנחנו בדיוק למדנו את ההלכות הללו. עכשיו למדנו לגבי האיסור הכניסה למקדש. אז היה לנו מפה פה והכל. יש לנו את המפה עדיין? אולי אפשר לראות את זה? יש לי מפה. עכשיו, על מה מדובר? זה כאן מפה של הר הבית. אתם רואים כל הריבוע הזה, זה 500 אמה על 500 אמה. להר הבית מישהו תמי מת, הוא יכול להיכנס. האיסור מתחיל לתמי מת להיכנס מעזרת ישראל. זאת אומרת, מכאן. מכאן עד כאן. זאת אומרת, בערך יש פה 200 אמה. 200 אמה על 135 אמה. פה מי שנכנס בתאומה חייב מיטה. אז יש שני סעירים. הסעיר של שם מחפר על 200 אמה על 135 אמה מי שנכנס בתאומה, והסעיר שהולך לעזאזל מחפר על כל העבירות שבתורה, הקלות והחמורות, אם עשה תשובה. זה נראה לא פרופורציונלי. ומה כשאנחנו קוראים, כשאנחנו לומדים את סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, מה נראה לנו שהוא יותר בעל מעלה? איזה סעיר הוא נראה יותר בעל מעלה? הסעיר של שם? הסעיר של עזאזל יותר בעל מעלה? כשאתה קורא את הזה של הסעיר של שם, הוא שמח
ידע.
מה? זה בימין, זה בשמאל, וכן יום. הסעיר של שם הוא בקודש, הוא נשאר, מקריבים אותו, הסעיר של עזאזל.
משתלח.
אז יש פה משהו לא פרופורציונלי. שהסעיר של שם, יש פה שני סעירים, הרי כתוב ככה, שהם שניים צריכים להיות שווים בקורמה, במראה, ואתה עושה עליהם הגרלה, ואחד אתה אומר הוא להשם, והשני אתה אומר הוא להזזל. וזה מחפר על תומת מקדש בקודשה, והשני מחפר על כל העבירות שבתורה, אבל צריך את זה משקל. זה יחפר על הקריטות, זה יחפר על השאר. מה רואים כאן? זה רעיון, שאני לא רואה איתו כתוב, אבל הוא נראה לי אמיתי. רואים כאן שחטא שנעשה בקודש הוא חמור פי כמה מחטא שנעשה בחול. כמו שמזהירים תמיד על... על, על הדיבור בבית הכנסת, שמפורסם שהתוספות יום טוב אמר שפרעות תח ותת, פרעות תח ותת, שמעתם על פרעות תח ותת?
זה בגלל שדיברו בבית הכנסיות.
כן, פרעות תח ותת זה דבר שלא היה בתולדות ישראל. זה קהילות אשכנזיות שנחרבו, מאות קהילות שנחרבו, ונשים שנאנסו, והיה בלגן גדול. והתוספות יום טוב אמר שזה בגלל שזה גילו בבית הכנסת, קדושת בית הכנסת, דיברו דברי חולין. אחר כך בשואה יש דבר נורא של האדמור מגור, פשוט נורא, האדמור האמרי אמת. זה האדמור מגור השלישי שהיה בזמן השואה, הבן של השפת אמת, שהוא אמר שהשואה לא באה לספרדים כי הם נזהרו בקדושת בית הכנסת יותר. פשוט נורא.
נצלו בזכות זה שהם לא דיברו.
הנאצים נעצרו כי הייתה להם את הזכות הזו שהם שמרו על קדושת בית הכנסת. זה דבר נורא שרק מישהו בשיעור קומה כזה יכול לומר אותו. סך הכל לדבר בבית כנסת זה ביטול מצוות עשה מקסימום. זאת אומרת, יש מחלוקת אין קדושת בית הכנסת דאורייתא או דרבנן. אם זה דרבנן אז זה ביטול איזה דין דרבנן, אם זה דאורייתא אז מקדשית יראו. זה ביטול עשה של מקדשית יראו. יש עבירות יותר חמורות מאשר מקדשית יראו. אבל מה רואים פה? שהעבירה שנעשית בקודש, זה שאתה מחלל את הקודש, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. מצד האיכות של העבירה, מצד הפגם שזה, שהעבירה עושה. יש הבדל גדול אם אדם עושה עבירה בשוק או בבית שלו, שזה כמובן חמור מאוד, ברור. לבין אדם שנכנס אל הקודש ופוגם. מה? שמה? בדיוק. בדיוק. כן. אתה יודע שאני יש לי קרבה לזוהר הזה, כי הסבא שלי עליו השלום, שהוא ראה יש הרבה אנשים שמכירים את זה, שהוא ראה שבמרוקו התחילו לדבר בתי הכנסת, אז לפני 70 שנה הוא מצא את הזוהר הזה, שאז לא היה כזה מפורסם, והדפיס אותו באלפי עותקים, ושלח אותו לכל בתי הכנסת, והיה לו שלטים גדולים כאלה, מוסגרים. כמו שהיום יש איזה אחד, שכחתי איך קוראים לו, יש איזה יהודי אחד. אז הוא שלח את הזוהר הזה, ונסגר אותו, שלח לכל מרוקו, בכל בתי הכנסת היה את ה... זהו הסבא שלי, כי היה... וגם אני עד היום, אתה יודע שאני מאוד רגיש, אני שומע מישהו מדבר בית כנסת, אני משתגע, אני לא יכול להתרכז בתפילה, זה פשוט הורג אותי, זה הורג אותי לא בגלל שאני... לא בגלל שאני לא יכול להתפעל כשמדברים לידי, אני יכול להתפעל כשמדברים לידי, אבל זה הורג אותי כי אני לא מבין איך אדם יכול לדבר בית כנסת. זה פשוט, זה משגע אותי הדבר הזה, זה הביזיון, הזלזול. אז יש איזה מצב, רואים את זה ביום הכיפורים, את הזהירות מלפגום את הקודש. יש סעיר אחד, דווקא זה שיותר במעלה, שהוא מחפה רק על העבירות של המקדש, וכתוב הרי כהנים זריזים מהם. אז כמה העבירות היו? הרי התורה שמה את זה לדורות עולם, גם לכהנים המשובחים, לא תמיד היו כהנים לא טובים. הרבה פעמים זכינו שכהנים טובים, אז יש לך כהנים זריזים. אז מה אתה אומר? אולי אי פעם כהן אחד שכח ונטמע. למה שכהן יקרא בטומאה למקדש? אולי זה קרה. אז על זה יש שעיר אחד שהוא בא לחפר. ועל כל שאר העבירות של עם ישראל, ששם בכל עם ישראל כולו, ודאי יש גם מזידים וגם חייבי קריטות וכל זה, יש את השעיר השני. למד שה... החזרה בתשובה הראשונה היא, כמו שאמרת בצורה מאוד נכונה, זה איך אומר הפסוק קהלת, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים. מה זה שמור רגלך? הרגל זה הצד שנוטה הכי כלפי החומר. הרגל זה שם נמצאת הזוהמה באדם. שמור רגלך, כשאתה מגיע לבית השם, תנקה את החומר שלך, תנקה את הצדדים החיצוניים שלך. וזה מוסר גדול. קרה לנו משהו בדבר הזה. אני זוכר כשהייתי ילד קטן, פעם נכנסתי, מה זה ילד קטן? הייתי בכיתה ה', בן 10. נכנסתי ביום חורף לבית הכנסת עם המעיל, ופשטתי את, את, את המעיל שבתוך בית הכנסת. אני כבר זה, הסבא שלי, מה שעשה לי, אז אמר לי, מה זה פה בית כנסת? זה מלתחה? תצא החוצה, שים דמי חזרה, תיכנס, תשאר עם המעיל בבית כנסת עד סוף התפילה. לא מוצאים בדיוק בית כנסת, תתארגן בחוץ, תחליט איך אתה רוצה להיות בית הכנסת, תתארגן בחוץ, שים את הבגדים שלך בחוץ, תלך לבית כנסת, בבית אלוהים נהלך ברגש. פעם אני זוכר, בית הכנסת שלנו, איפה שסבא שלי הקים, הגיע שר בממשלה. שר הגיע לבית הכנסת. נדבר איתכם לפני למעלה מ-20 שנה, כששר לא היה נאשם. הוא היה שר. הגיע שר לבית הכנסת. כמובן, אחרי שתי דקות ככה, ואיף אין כה וכה, ושם רגל על רגל. לא לקח שתי שניות, עד שבא איזה מישהו מקל, אמר לו, כבוד השר, בית כנסת. הוריד
לה. היום לא
יגידו להם זה. היום לא יגידו. תראה, אצל האשכנזים היו שמים רגל על רגל. זה תנוחה, נוחה ללימוד. אז הספרדים מקפידים על זה מאוד. הבן ישחי כותב לא לעשות את זה ברב פעלים. היום גם אצל הספרדים אתה עושה דברים כאלה, ששמים רגל על רגל. זה נראה לי התשובה הכי יסודית זה, קודם כל, להכיר את הקדושה. אדם חי לו בעולם שהוא... הוא לא עומד באימה ופחד לפני ריבונו של עולם. זו התשובה היסודית. אחר כך הדברים האחרים. לכן, הדבר הכאילו לא פרופורציונלי הזה, שיש לנו סעיר של שם סעיר המשתלח. עכשיו נעבור לסעיר המשתלח. סעיר המשתלח, גם זה דבר מבין. לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. זה מאוד מעניין. מה זאת אומרת? כל אחד צריך להתוודות? פשט הרמב"ם משמע. מה?
מספיק שהפורום של כולם יעשה. אבל ההמשך, נעשה תשובה.
מה? לכאורה מה התשובה? זה תשובה וזה וידוי.
כן, נראה שהוידוי זה רק הכהן.
זאת אומרת, כל אחד צריך לחזור בתשובה, אבל להתוודות הכהן מתוודה. למרות שבדרך כלל זה לא ככה, צריך לעשות תשובה ווידוי. נראה את הדבר הזה, יש פה משהו מיוחד.
יום עצמו.
מה?
יום עצמו אולי, יום כיפור עצמו.
בדיוק. סעיר המשתלח, עוד פעם, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו, על לשון כל ישראל, שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. אז צריך לשים לב לזה, רבותיי, תשימו לב לזה, אנחנו בתפילת מוסף של יום הכיפורים. אני אומר שבזמן הזה יש מעלה שלא הייתה פעם. פעם, מי שהיה כהן הוא כהן, לוי, ישראל, ישראל. היום, אם אתה שליח ציבור במוסף של יום הכיפורים, אתה כהן. אפילו אם אתה ישראל, משל נפרים שפתנו. אז סדר עבודת יום, אנשים לא מודעים לזה, סדר עבודת יום הכיפורים, זה כמו עבודת יום הכיפורים שבה מקדש. מעין עבודת יום הכיפורים שבה מקדש. אז תשימו לב את הוידויים, כי בהתחלה הוא מתוודה עליו את עוונות עצמו. אחר כך, את עוונות אחיו הכהנים. ובסוף, אשמת קהילה. ואז הוא מתוודה על כל ישראל. בזמנים האלה שאנחנו אומרים את הסדר הזה, אז יש בזה גם מעין כפרה. זאת אומרת, חושבים שעבודת יום הכיפורים זה מין תפילה כזאת. זה לא תפילה, עבודת יום הכיפורים. עבודת יום הכיפורים זה מעין עבודת המקדש. אז תשימו לב לזה במוסף, כשמגיע הרגע שהוא מתוודה לב את כל הבנות בני ישראל. על מה הוא מחפר? צעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר לצעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה.
אם זה מחפר על הכל, אז למה צריך גם את הסעיר לשם? הוא לא מחפר גם על התומה?
לא,
כן. אבל שהוא מחפר על כל העבירות שבתוך.
חוץ מתרומת מקדש וקודשיו.
אז חוץ מזה, לא הכל.
כן. לא, מה שהוא מתכוון הכל, הוא מתכוון, יש לו כוח לחפר על הכל, גם על כריתות, מיתות בדים, וכל זה, כל הרמות. תראו מה הבעיה פה. אנחנו למדנו שבוע שעבר את הרמב״ם, שאומר ש בעבירות של קריטות ומיתות בדין, אז תשובת עולה ואיסורים מחפרים, ובחילול השם המיטה מחפרת. מה משמע פה?
שהכל, לא צריך.
וכבר ביום הכיפורים. זאת אומרת, שני חידושים יש פה. ברגע, נכון, צריך תשובה, יום הכיפורים, וסעיר המשתלח. אבל שוב, מה משמע פה? מי המחפר? הסעיר המשתלח או התשובה?
הסעיר?
משמע ברמה, הכל מתכפר בסעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. כלומר, התשובה זה תנאי.
היא תלויה בתשובה. הסעיר הוא המכפר, תלוי בתשובה.
זאת אומרת, אם לא חזרת בתשובה, זה כמו טובל ושרץ בידו. מה המשמעות זה שהסעיר המשתלח יחפר לאדם שהולך לעבור עבירה עוד פעם? אבל אם חזרת בתשובה, התנקית, ואז הסעיר המשתלח מחפר. מיד. לא צריך איסורים. זאת אומרת, כל מה שהגמרא ביומה, שם בדף פ"ו אומרת, זוכרים, שאל רבי מתיה בן חרש ברומי, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיו חיים דורשים, וזה מה שהרמב"ם מביא, שיש על עשה, זה מתכפר מיד, לא תעשה ביום הכיפורים, כי לא תתות בדין, צריך איסורים, וחילול השם צריך מיטה. כל זה בזמן שבית המקדש לא קיים. חידוש לרמב"ם. כל זה בזמן שאין בית המקדש קיים. אבל בזמן שבית המקדש קיים, אין ארבעה חילוקי כפרה. אז תאיר המשתלח, מכפר על הכל. כי כנראה שהתשובה באה מהמקדש, זה מדרגה אחרת. סעיר המשתלח זה משהו מוזר מאוד, מופלא מאוד. זה קורבן שהוא בחוץ. הרי אין דבר כזה. סעיר המשתלח זה הקדש, מקדישים אותו, והוא שייך לגבוה. ואתה באמת לא מקריב אותו ממש, אלא אתה זורק אותו ומתגלגל, התפרק איברים איברים. אבל הוא שייך למקדש. אז יש יום הכיפורים, ויש יום הכיפורים במקדש, שזה מדרגה אחרת לגמרי. אמרתי לכם שהרב ישראל אריאל עשה מחקר יפה, והוא מוכיח שביום הכיפורים היו כל עם ישראל באים למקדש. הוא מתקשה בזה. הרי אין מצוות עלייה לרגל ביום הכיפורים. אז הוא טוען שהיו באים לתפוס מקום לסוכות. ככה הוא אומר, כי עוד מעט סוכות, ולא, אדם אמר לחברו, צר לי המקום, אבל עדיף שהוא לא יגיד, צר לי המקום, ואני שיהיה לי מקום. אז לכן היו בהם יום הכיפורים. אני חשבתי שזה עולם אחר לגמרי. אם אתה לא במקדש, או אם אתה במקדש, אם אתה במקדש, אז העבודה היא, זה מה שהוא מראה, המשניות ביום הכל הזמן מדברות על זה שכולם מסתכלים על סעיר המשתלח. זה לא לצפות בסעיר המשתלח. זה הכפרה. זה הכפרה, כי עיקר הכפרה היא לשלח את הסעיר לעזאזל. אז כולם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, חלק מהמצוות של השילוח. הם מלווים את הכהנים שעושים את מצוות השילוח. זאת אומרת, היום אנחנו במצב מוזר, היום אנחנו מתפללים, אבל ביום הכיפורים פעם היינו גם מתפללים וגם עושים. זאת אומרת, משלחים את הסעיר לעזאזל ומתכפרים, ואז ברור שאתה רוצה להיות במקדש. שם הדברים קורים באמת, שם הדברים מתרחשים, למה שתהיה בחוץ? אתה לא חייב להיות, אבל באופן טבעי אתה תבוא למקדש, כי שם הדברים נעשים. זה הכל היה אחרת לגמרי. גם לא ברור, לא היה הרבה זמן להתפלל. בזמן שבית המקדש קיים, הזמן היה קצר להתפלל. כי הכל צריך...
עבודה, הייתה הרבה עבודה.
איך כתוב במשנה, אתם זוכרים שמי שרואה את הסעיר המשתלח, אז הוא לא רואה את הכהן הגדול שקורה בתורה. אז היו כאלה שהולכים לפה, היו כאלה שהולכים לפה, אבל הנקודה העיקרית היא לראות את הכפרה שיוצאת מהמקדש. אני חושב, אני יודעתי, אם אני מבין את הדבר ככה, אנחנו היום נמצאים במצב שהכפרה היא נובעת מהמאמצים שלנו. וכל כך שאנחנו משקיעים, אז יש לנו כפרה. תמיד אדם צריך להשקיע. אבל יש מצבים שבה הכפרה, ההשקעה שלנו זה רק בשביל להיות ראויים למה שבא מהמקדש. הכל בא מהמקדש, שפע של ברכה ושל תשובה ושל כפרה. מגיע מבית המקדש, מבית המקדש בישראל, בירושלים. ואנחנו צריכים להיות ראויים לדבר הזה, בשביל אנחנו חוזרים בתשובה. וכנראה, מן הסתם, יותר קל לחזור בתשובה במצב כזה. מן הסתם, מי שנמצא בית המקדש, זה לא כמו... זאת אומרת, היום אנשים רוצים ללכת למקום, בצדק, רוצים ללכת להתפלל עם גדולי הדור, רוצים ללכת להתפלל בציבור גדול, בקהל חשוב, שתמיד חמים, בישיבות, וזה עוזר לנו לתשובה. אז מה תגיד שאתה אדם שיכפלל בית המקדש? זה עולם אחר, עולם אחר לגמרי.
שזה הולכים לאכול את המעשר בירושלים, שלראות את זה.
ככה תוספות אומרים באבטרה, שמי שהלך לאכול את המעשר בירושלים, אז הוא היה רואה את הכהנים ונכנס בו יראת שמיים לכל החיים. זה סתם ביום של חול, זה לא ביום הכיפורים. קל וחומר ביום הכיפורים כשהוא מגיע לתוספות. למה אתה תוספות הזה?
לא, 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 אני יודע, זה
מתחמיים. תוספות אומרים ש בבא בתרא בדף שבהתחלה היו דווקא מלמדי תינוקות בירושלים. ילד ירושלמי, אז הוא מסתכל על העבודה של הכהנים, אז הוא נעשה מלא יראת שמיים לכל החיים. ילד ירושלמי. אז יש פה חידוש, פשוט מבהיל לחידוש הזה, שמי שחזר בתשובה בזמן שבית המקדש קיים, הסייר המשתלח מחפר לו אפילו על החמורות, אפילו על קריטות ומיטות בית דין, ואפילו על חילול השם.
לא צריך יסורים ולא מיטה.
לא יסורים ולא מיטה. והכל ביום הכיפורים. זאת אומרת, הסייר המשתלח ביום הכיפורים כמובן, זה מחפר. עכשיו חידוש יותר גדול, לא יאומן, אבל אם לא עשה תשובה, שרבו תרם, אם לא עשה תשובה, אין הסייר מחפר לו אלא על הקלות.
גם כן מועיל.
בלי תשובה. על הכסף משנה, הלחם משנה פה מהירים, שלא ברור מאיפה הרמב"ם לקח את זה. אז זה אומר עליך משנה שהעיקרון של הרמב"ם הוא לצמצם את המחלוקת בין רבי לרבנן. אין עליך כרבי, אבל לא להגדיל את המחלוקת. כי רבי אמר עיקרון נכון, שעצמו שילם הכיפורים מחפר. אדם שלא עשה תשובה, אין עשר מחפר לו אלא על הקלות. טוב, מה הכוונה לא עשה תשובה? ודאי לא מדובר שאמר הכתב ואשוב. זה כלום.
אבל חכה ליום, עבר היום ככה, לא חשב, לא אמר ככה, לא ככה, עבר היום.
אני חשבתי שיש דבר אחד, הרמב"ם בהלכות שגגות אומר אין יום הכיפורים מכפר אלא למי שמאמין בכפרתו של היום. אבל מי שעושה צחוק מיום הכיפורים, יום הכיפורים לא מכפר לו. זאת אומרת, זה כנראה המינימום. יש אדם שלא חזר בתשובה, אבל אומר, אני אין לי כבר לחזור בתשובה, אבל היום הזה גדול והוא יכפר. לא מתוך זלזול.
כן. עצלו אותו.
אז תראה, זה דבר מוזר. בזמן בית המקדש, יכול להיות שיהיה איזה אחד שהוא כזה חלשלוש כזה, נרדם בתפילה.
ויש לו רק עבירות קלות.
כן, מה זה קלות? הוא אכל חזיר, מה זה קלות?
לא, אני אומר...
כן, אבל אני אומר קלות, זה חזיר, זה לא כך קל. אז הוא... זה לא קריטות ומיטות בדין. כל התפילה ניכר ככה, וזה לא היה לו כוח, ויום הכיפורים כיפר אליו.
בלי שיעשה תשובה.
הכוונה היא, אם אני מבין נכון, הכוונה היא שהוא לא ינקר בתפילה. זאת אומרת, זה, לא, זאת אומרת, הוא יכול לנקר בתפילה, אבל אחרי יום כיפורים הזה הוא לא יהיה יותר אותו יום. אנחנו משווים את המציאות שלנו למציאות של בית המקדש. היום אם תנקר בתפילה ביום הכיפורים, אז כל השנה אתה תהיה, תרדם לגמרי. זאת אומרת, מצבך יהיה חמור מאוד. אתם יודעים מה, אם רוצים לראות מה זה בית מקדש, אפשר להשוות את זה לאדם, רק בשביל לתפוס את המושג. הרי לפעמים אנחנו מקנים באנשים שמגיעים פעם ראשונה בחיים לבית כנסת. אחד שמגיע...
להתלהבות. כן.
פעם
בשנה. גם אלה שמגיעים פעם בשנה, זה לא מחזיק... יש להם איזה אימה כזאת. אלה שמגיעים... צערנו הרב, זה עובר מהר, אבל נכנס לבית הכנסת, יש לו מורה כזה, לא כמו אחד שכבר... אמר, אין נורא לילה, הרבה פעמים בחיים שלו הוא כבר אמר את הפיוט הזה, והדגן מידות, והוא שמע את השופר. אחד שמגיע בפעם הראשונה, או פעם השנה, יש לו את האימה והמורה הזה. קל וחומר, בית המקדש, להיות בבית המקדש, זה מכניס טהרה בלב. לכן אני חושב שכל שהוא מנקר בתפילה, אבל הוא לא ינקר כל השנה. הסייר המשתלח, המציאות הזאת תטהר את ליבנו. בקיצור, יוצא פה דבר... מבהיל. אחד שלא עשה תשובה, הסייר מחפר לו על הקלות. מהן הקלות ומהן החמורות? חמורות הן העבירות שרבים על המיטות בדין או קראת, ושבועת שווא ושקר. אף על פי שאין בה קראת הרים מן החמורות. למה? כי בשבועת שווא ושקר כתוב כי לא ינקה השם. לכן שבועת שווא ושקר זה מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות עשה שם והם קראת, הן הקלות. ועל זה אומר הרמב"ם, בזמן שבית המקדש קיים, לא צריך לחזור בתשובה, כי השעיר המשתלח מחפר. פשוט מבהיל הדבר הזה. עכשיו, מה הנוצרים אומרים? אני רק לענות
כנגד תשובת המינים. מה הנוצרים אומרים? שגם כן לא צריך לעזור בתשובה, צריך רק להתוודות, והקדוש ברוך הוא מוכר לך את הכל. אבל הרמב"ם אומר הפוך, דווקא להתוודות לא צריך. הכהן הגדול מתוודה על כל ישראל. זה לא שאתה אומר לו, לך לכהן הגדול, תתוודה והכל יהיה בסדר. הכהן הגדול מתוודה על כל ישראל. אבל מה שהרמב"ם אומר, שאדם שנמצא במציאות הזאת של יום הכיפורים, מבנה שבית המקדש קיים, השפע שמגיע מהשמיים גם כשהוא לא מתוודה. זה מזכיר לי את הסיפור על יונה הנביא. אתם זוכרים מה הגמרא אומרת על יונה הנביא? אני תמיד מאוד מתפעל מזה. יונה הנביא סיפור זה יום כיפורים, מפתיר עיני השם הכיפורים. אז זה מזכיר לי את הדבר הזה. יונה הנביא, סיפור מדהים. אומרים לו, הולך לנבא, הוא בורא, לא ככה מתנהג נביא. מה זאת אומרת לך, לך לנבא, אתה בורא, אתה נביא, אתה יודע מה קורה בעניינים הללו, איך אתה יכול? אומרים לך, תלך, אתה אומר לא. אז מה הגמרא אומר? הגמרא אומרת שיונה הנביא,
רגלם ישראל, לא
רצה. לא. בן הנביא, הוא היה מעולה רגלים. הוא עלה לרגל וחטפתו רוח הקודש. הוא לא התכונן. הוא בסך הכל עלה לרגל לבית המקדש. אבל הוא השתקר מהאווירה של רוח הקודש שהייתה שם. נעשה נביא.
סינדרום ירושלים.
זה אצל הגויים. אתה שמעת על סינדרום ירושלים של הגויים? יש משהו מדהים אצל הנוצרים. יש מצב שנקרא סינדרום ירושלים, זה משהו מבין. שהם באים לירושלים והם נוצרים אדוקים יוצאים חולי נפש מירושלים, כי מה שעם ישראל עושה פה זה הורג אותם. הם באים כשהם מלאים שנאה כלפי עם ישראל, ובאים כאילו אל הפגר שלהם פה לבקר את הפגר ונתיב האיסורים, וכאילו באים למקום שלהם. כשהם באים הם רואים מה זה מה עם ישראל בנה פה, אז הם משתגעים, כי זה נראה להם שהגאולה כבר לא תבוא, או יותר נכון, הגאולה שהייתה פעם התבטלה, אם עם ישראל יצטרך לשבוש את ירושלים. זה סינדרום ירושלים. אז מישהו חכם אחד דרש לזה את השיר של יום שני. שם כתוב, גדול השם אולל מאוד ביר אלוהינו הר קודשו. יפה נור, בסוס כל הארץ, ציון, ירכתי לצפון, קריאת מלך רב. כי נא המלכים נועדו, עברו יחדיו, הם ראו כן תמהו, נבהלו נפדו. רעדה אחזתה שם חיל כידיים. אם קוראים שגדול השם אולל מאוד ביר אלוהינו הר קודשו, אז המלכים משתגעים, רעדה חסדת השם חינקה יולדה. אז זה סינדרום בירושלים של הגויים. אבל הגמרא אומרת על יונה הנביא, זה סינדרום בירושלים של עם ישראל. היהודי רגיל, סטנדרטי, הגיע לעלות לרגל, ומהשפע של רוח הקודש הייתה פה, חטפת רוח הקודש, נעשה נביא, הוא לא התכונן. הוא לא היה ב... הוא לא היה בישיבה לנביאים. מה?
הוא לא צמי בטן.
כן, לא... זה, לפעמים אתה משתכר מהאווירה. אז לכן כל התגובות שלו, הם לא קוראים לכם מנווה. אז הוא מתחיל לחשוב, כי הוא לא במדרגה שלהם, הוא מתחיל לחשוב מה יהיה, ואז הוא אומר, טוב, נברח. זה בעצם, מה שקורה ליהודי שהוא... כנראה לא היהודי הכי פשוט בעולם, יהודי חשוב, אבל לא אחד שנועד להיות נביא. זה מה שהיה קורה ב... בירושלים פעם, שהייתה חוטפת אותנו רוח הקודש. זה מה שמחפה. זה לא שאתה רושם לך במחברת אמונות, שאת השנה הזאת צלחנו כיוון שעברנו את יום הכיפורים. אלא רוח הקודש ששופעת עלינו בירושלים, זה מה שמחפה. וכולנו הופכים להיות אנשים אחרים. וזה העיקר בתשובה, להיות אדם אחר. ושפר רוח הקודש הוא גורם את הדבר הזה. זה מה אני אגיד לכם. נזכה למציאות הזאת. אנחנו היום... תוכנים את עצמנו ביום הכיפורים, מתאמצים. מה זה תוכנים את עצמנו? אני חושב בגלל זה לא אמור סליחות פעם. מה? איפה בגמרא יש סליחות?
לא. מתי התחילו הסליחות הזה?
כנראה בתקופת הגאונים. בגמרא לא מוזכר סליחות. זה התחיל אחרי החורבן, כמה מאות שנים אחרי החורבן. הסליחות. כי היום, כמו שהגמרא אומרת, אינו דומה מועטים עושים את התורה למרובים עושים את התורה. אדם שמתפלל ביחיד, כתוב ב... יש ספר סמק, ספר מצוות קטן, אחד הראשונים. יש שם פירוש של רבנו פרץ, גם כן אחד מהראשונים. בהגאות רבנו פרץ על הסמק הוא אומר שאדם שמתפלל יחיד צריך להתאמץ פי כמה מאדם שמתפלל בציבור. אדם שמתפלל בציבור, אם ברכה לו איזה מילה,
הוא משלים, זה משלים.
זהו, בדיוק. אבל כשאתה מתפלל לבד, אז אתה צריך להיות כל הזמן בדריכות. אז אנחנו היום לבד. זאת אומרת, בזמן שבית המקדש קיים, זה גם צריך להתאמץ, אבל זה משהו אחר. יש לך את המקווה הזה שנקרא בית המקדש. אבל בזמן שחרב בית המקדש, אז כבר הכל הופך להיות פרי של המאמצים שלנו. אני כל שנה אוהב להזכיר את הדבר הזה, שבבית המקדש, בשעה הראשון שזוהיל את המלבינה, אז היו עוזבים את בית הכנסת, הולכים לרקוד, כי כבר הניעו חטאיכם כשנים. ראיתי לזה מקום מפורש, כתוב, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות, על עלותיכם ודברי שלמיכם. אז יש שם, בפסוק הזה יש בעיה, כתוב, וביום שמחתכם, במועדכם ובראשי חודשיכם. אז מה זה יום שמחתכם? הרי הכל נמצא, מועדכם זה החגים, אז מה זה יום שמחתכם? אומר הספרי, הספרי, המדרש של התורה, יום שמחתכם זה יום הכיפורים. אז למה יום שמחתכם זה יום הכיפורים? שמחת התשובה. יצא לך להיות שמח פעם יום הכיפורים?
יום עצמו לא, אבל
אחר. נו, אז צריך לקיים את המצווה. אז זה הבעיה, בגלל שאתה צריך לשון של זהורית. כי כשלשון של זהורית מלבינה, אתה יכול להיות שמח. אבל אתה, מה יש לך להיות שמח? אתה תתחיל להיות מבסוט לפני תפילת נעילה, אז המצב לא יהיה טוב. אז היום אנחנו מעשה הנוסים. אבל בזמן שבית המקדש קיים, אז יום כיפורים זה יום שמחה.
כמו תביעה.
מה?
תביעה.
תביעה, כן. תביעה זה גם יום שמחה. אבל אז תביעה זה אפשר להבין זה, אבל החידוש שיום הכיפורים יקרה יום שמחה. כמובן צריך להתאמץ, ודאי שצריך לחזור בתשובה, זה ברור. אבל זה משהו הרבה יותר גדול. בזמן שבית המקדש קיים, התשובה זה לא רק עניין של האדם. אתם יודעים, כשהייתי נער, אני גדלתי הרי, כמו כל הספרדים שגדלו בישיבות תיכוניות, אז יש לנו שתי נשמות. נשמה ספרדית, נשמה אשכנזית. אז אני בעצם הייתי בית אבא, עד גיל 12, אחר כך אבא שלי השלחתי לישיבה שלא התקלקל. הגענו בבת ים, מהר מהר מהר, שנלך לישיבה. והייתי בישיבה. וכשהייתי מגיל שבתות הביתה, אבא שלי תופס, אמר לי, בוא, שלא תהיה לי אשכנזי לגמרי, בוא, עכשיו אל תעזוב אותי. אז היה לי שתי נשמות. איזשהו שלב, אני זוכר כשהייתי בן 16, 17, 18, אמרתי, לא מתאים לי התפילה הספרדית. אני רוצה להתפלל אשכנזי. למה? כי אצל אשכנזים כל אחד מתפלל לבד. הספרדים כל הזמן שרים ביחד, ואתה צריך להתאים את עצמך לרמה של הציבור. אצל אשכנזים כל אחד מתפלל לבד. באמת התופעה הזאת שאנשים מעריכים אחרי החזן, אצל הספרדים כמעט לא תמצא את זה. עכשיו מתחיל, לומדים מה... אשכנזים, החזן מסכן חפש שיהיה לו איזה עשרה שיענו לו ברוך הוא ברוך הוא אמן, ומתחיל חזרת השעת כולם. מעריכים. אז הרגשתי שהתפילה האשכנזית יותר טובה לי, כי יש לך... הפורמט האשכנזי אומר ככה, בעצם הציבור מפריע לי. אלא מה, אין ברירה, צריכים מניין. אז תן איזה עשרה אנשים פה שנוכל להגיד איתם קדושה ואמן יש מרבה, אבל נוכל להתפלל לבד. זה הרעיון. תפוס איזה פינה שאף אחד לא יראה אותך. יש בזה משהו, אבל כל זה תולדה של חורבן בית המקדש. כי בזמן שבית המקדש קיים זה הפוך. דווקא אין דגש על העבודה האישית. המאמץ שלך, זה לא הנקודה. המאמצים שלך. אז יכול להיות שאחר כך שהתבגרתי, אז בכלל אני חושב שבדור שלנו, אני חושב שכל אחד צריך קצת להיות ספרדי, קצת אשכנזי. כלומר,
לטעום.
כן, לטייל. הרב טאו, לא יודע אם שמעתם, אתם מכירים את הרב טאו? הרב טאו, הוא הולך ל... שמו מורה עליו שהוא אשכנזי, אבל הוא הולך לאדס באמצע הלילה להגיד...
בקשות.
כן, להגיד בקשות כמה פעמים בשנה. הוא הולך לבית כנסת שם באדס. כי זה משהו שאין אשכנזים, הבקשות האלו שקמים בתוך הלילה. אבל אני מרגיש כל ימי התאמתי על התפילה הספרדית, שראש נביא יום הכיפורים, בסך הכל די נחמד. אין מה לומר. זה די נחמד. א', נחמד, ב', לא ארוך. עניין אשכנזי רגיל, הרבה, עניין אשכנזי רגיל, ראש השנה, מסיימים בשתיים. אחרי מלחמת. מה? שתיים. אבל בשנה שעברה בנתיבות ישראל, 11 וחצי הספרדים, כבר היו, איך אומרים, אחרי. כבר היו אחרי 11 וחצי, למה? כי לא היה חזן גדול. היו חזנים טובים, נחמדים. התפעלו את התפילה בלחד. העריכו בתפילת העמידה. כמה שאתה תאריך? 11 וחצי. אתה אחרי, מה אתה עושה כל היום? אני מרגיש אבל שיכול להיות שזה לספרדים, הנושא הזה שזכות הציבור גם הוא מרקח קצת. שכולנו ביחד, עובדים את השם ביחד, אז שווה לך לוותר קצת כדי להיות חלק מהציבור. גם הסתורה של הישיבה של הספרדים, המקורות לא בורים, זה אשכנזים, כולם מסתכלים על ריבונו של עולם, נכון? חושבים ככה, מסתכלים על ארון הקודש. לספרדים מסתכלים אחד על השני. יושבים ככה. מי מסתכל על ארון הקודש בתנאי ספרדים? הנה, הכי בולט זה זוהר מיכל. שם, אין אף אחד. אין אף אחד שמסתכל קדימה. מסתכלים אחד על השני. איפה ריבונו של עולם? טוב, אז השכינה כנראה נמצאת בציבור. כנראה יורדת לה... מרכז של בית הכנסת ונמצאת שם. אני מתכוון לומר שגם כשאדם מתפלל בציבור, הוא צריך שיהיה איזה משמעות לזה שהוא לא לבד, שיש את כוח הציבור יותר. טוב, בית המקדש כמובן זו מדרגה אחרת לגמרי. כמו שאתם רואים, פרק א' זה הפרק של העקרונות ברמב"ם. זה עקרונות התשובה, ועקרונות התשובה בעצם הם ארבע. ארבעה עקרונות יש. אחד, תשובה של כל יום. זה הלכה א'. תשובה של כל יום. מה זה תשובה של כל יום? בידוי, חרטה, עזיבת החטא, קבלה עתיד, עבודה. זה תשובה של כל יום. שתיים, תשובה של יום הכיפורים. רגע. כן. שתיים, תשובה של יום הכיפורים. כן. שעצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים. שלוש, תשובה של יום הכיפורים אחרי יום הכיפורים. זה מה? קריטות ומיתות בדין וחילול השם, שהיה צריך עוד השלמה. ארבע, תשובה של בית המקדש. עשר היה משתלח, שתיים התחלק בשניים. זה בעצם העקרונות של, של התשובה. עכשיו בפרק ב' הרמב"ם חוזר לתשובה של שנוהגת גם בכל יום. אדם חזר בתשובה, איך הוא יודע את זה? אז זה פרק ב', הוא חוזר לפרקטיקה. איך חוזרים בתשובה? טוב, אז שיהיה כבר שבוע הבא בעזרת השם. בעזרת השם.